שלום, היום כ' באב, תשפ"א, 29 ביולי 2021, למניינם. נתכנסנו כאן הערב עם איש יקר, דוקטור דניאל מישורי. אנחנו פותחים בסדרה של שידורים של החזית המקצועית לאתיקה, שיש לנו הכבוד להימנות עם החברים בחזית הזו. אנחנו מתכוונים הפעם לבחון את כל הפן האתי של כל מה שקורה כאן. בחרנו הפעם ללכת על מאמר חשוב שכתבו אנשים יקרים, וביניהם דוקטור מישורי. אנחנו נעבור למאמר הזה, ודרכו לתוכו וממנו נאמר את אשר על ליבנו. אני מקווה שהדברים ינעמו לאוזניכם ולעיניכם, ואין לנו להתעכב, ואנחנו נשמח, שלום דניאל, לשמוע בעצם מי יושב לנו כאן, מי יש לנו הכבוד, ואני יודע שמדובר בכבוד גדול.
תודה רבה יורם, מרגש מאוד. קודם כל אסביר את עצמי. כפי שאתם רואים, יושב בסיכול רגליים, חצי לוטוס, גם מורה ליוגה, מורה לטאי צ'י, קונג פו, צ'י קונג, עובד הרבה מאוד עם הנשימה ועם הגוף בכלל, והדברים האלה מוסברים בספר שנקרא יציבות, מחקר על גוף, תודעה וסביבה, ניתן להוריד בחינם ברשת. והגוף הזה, בספר, בין השאר, מוסברת גישתי לבריאות טבעית, שמבוססת קודם כל על תרגילי נשימה. ויורם, אתה כבר יכול להבין מה חשבתי על מומחים לפנדמיה ויראלית של דרכי הנשימה, לכאורה, שלא תרחו פעם אחת להגיד לציבור ותרגילו תרגילי נשימה, והם ככל הנראה גם לא יודעים לנשום, מכיוון שלא לו ידעו, לא היו משתמשים במסכות, מכיוון שאי אפשר לנשום כמו שצריך עם מסכות, שזה יכולת להוציא הרבה 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 זמן אוויר מהריאות, ולהמשיך ולהוציא ולהוציא ולהוציא, אין לנו מספיק זמן, ורק אז אפשר לקבל. זה דוגמה לתרגיל שלא לומדים בבתי ספר לרפואה, אבל מעבר לכך, תפקידי מרצה בסגל הבכיר לחשיבה סביבתית בחוג ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. הדוקטורט שלי עסק בארגומנטציה ואפיסטמולוגיה, מילים קשות, אבל המתודולוגיה של המדע ושל האופן שבו אנחנו מתווכחים. התמחות שלי במחקר מחלוקות, ספציפי תחום בריאות הציבור, ושדה מחקרי נוסף שעוסק בו הרבה שנים זה ביו-אתיקה, כלומר אתיקה מקצועית רפואית וגם אתיקה אקולוגית, ועסקתי במיוחד בתחום של בריאות הציבור עוד לפני הקורונה, ודברים שגיליתי שם עוד לפני היו עבירות גסות על האתיקה הרפואית ועל ההיגיון המדעי והרפואי.
אנחנו ברשותך דניאל נציג את המאמר שמהווה הבסיס לשיחה שלנו. אנחנו מדברים על הדבר הזה. מדובר על מאמר שנכתב בעריכת דוקטור לימור מלול.
עורכת... כתב עת. אוקיי. ביו-אתיקה שעורכת אותו דוקטור לימור מלול.
כן.
ושותפיי היו גם דוקטור רותם ויצמן, שהוא מומחה לביו-אתיקה. ועורך דין דקל חץ דוד עוזר, שעמד בראש העתירה נגד מדיניות ההפללה לבגץ, עתירה שנדחתה על ידי בגץ, מכיוון שהממשלה אמרה שבמילא דנים בחוק של לגליזציה, וראינו אתמול כיצד מפרים הבטחות לציבור, כאשר ימשיכו לרדוף אותו על לא עוול בכפו, ולרדוף את מטופלי הקנאביס הרפואי ברגולציה מטורפת, מפירת זכויות אדם ומפירת זכויות המטופלים, במסגרת הליך שלא אמור היה להתקיים מזמן, הליך של קרימינליזציה של האוכלוסייה, כמו שקורה כיום במשטר הקורונה.
הדברים יעלו תוך כדי המאמר לדעתי.
כן.
אני מציע שאנחנו מדברים על מאמר ששמו משטר הקורונה, ביואטיקה ובריאות הציבור, טכנוקרטיה רפואית, ביופאוור קיצוני וזכויות אדם, שכאמור נכתב על ידי דוקטור דניאל מישורי שיושב איתנו, דוקטור רותם ויצמן, עורך דין דקל חץ דוד עוזר. Your choice must reflect your hopes, not your fears. משפט יפה של נלסון מנדלה. כן, אנחנו בחלק הראשון מדברים על עולם חדש מופלא. העולם הישן, פה התלבטתי, דניאל, איך לקרוא את זה? האם חרב או חרב? אמרת לי ש...
שניהם, כן. שניהם,
בהחלט. זו בהחלט שאלה. הייתי הולך על חרב, העולם הישן, הישן חרב, ואנחנו מנסים להציל אותו.
מנסים להציל את הטוב. במובן הזה שמסתבר שהעולם הישן, היה מבוסס כבר על כל מיני קווים של כוח לא נכונים שפגעו עוד קודם בבריאות הציבור ושינו את המושגים של רפואה כך שהיא לא תכלול שום דבר שקשור לטבע, וחס וחלילה לא את היוגה ולא את הצ'יקונג ולא את הטייצ'י, כל אלה נחשבים ללא מדע, למרות ש וזה אומרים מומחים בעיני עצמם שיושבים על כיסאות, כלומר גבם אינו גמיש, לא יודעים לנשום, לא למדו תזונה מעבר למשהו בסיסי שלא כולל את הטבע, למשל לא למדו העדפה של מזון טבעי ולא מעובד על פני מזון מעובד, ראי הסימונים שלהם שלא מבחינים בין גבינה צהובה למשהו מעובד, ולכן היו כבר, גם העולם הישן, היו בעיות. אבל עכשיו התברר שהבעיות מנהלות אותנו לחלוטין, במובן הזה שהשיקולים שלהם, שזה אנשים שיש להם פחד פתולוגי מפתוגנים, וירוסים וחיידקים, והפחד הזה מכסה על הכל, ושום שיקול לא חשוב יותר מזה, לא תרבות, לא חינוך, לא כלכלה, לא תעסוקה, גם לא יחסים בתוך המשפחה,
כן.
ובין חברים, ושיבוש מקומות, שום דבר לא חשוב, רק לקטוע שרשראות הדבקה, כאשר המדע שלהם לא מסביר אפילו את העובדה הפשוטה שאנחנו יכולים להתכנס ביחד מספר אנשים, ואחד מאיתנו אולי מצונן, ומישהו ידבק או לא ידבק, ולכל השאר לא יקרה שום. ואת החלק הזה, שהוא העיקר, זה האופן שבו מערכת חיסונית עובדת או לא עובדת, זה לא חלק מהמדע שלהם. אין להם אפילו תיאוריה בעניין.
אז כך בדיוק מתאר את הפסקה הראשונה של המאמר, מוסכמות יסוד של זכויות אדם, דמוקרטיה וכלכלה, נבעטו באחת מפני הכרזה על מצב החירום משיקולי בריאות הציבור, איום הקורונה. בעולם הישן חופש התנועה, בתוך מדינות וביניהן, חופש ההתאגדות או הזכות לפרטיות, חופש ממעקב, היו מובנים מעליהם, וכך גם פרנסה במגוון של עיסוקים שהושעו ללא הגבלת זמן משיקולי בריאות הציבור. העולם החדש דומה דמיון מחריד לדיסטופיות בהן המדינה שולטת באזרחים שלטון ללא מצרים. נדרשת תיאוריה פוליטית חדשה שתסביר כיצד הדבר אפשרי, וכיצד הוחלפה הדמוקרטיה כהרף עין, בצורת משטר חדשה, טכנוקרטיה רפואית.
ופה הביטוי הזה חשוב.
כן.
טכנוקרטיה הייתה תיאוריה שהופיעה לפני 100 שנה בארצות הברית, שבה נאמר, תראו, הפוליטיקאים לא יודעים איך לנהל באמת. צריכים לתת את עבודת הניהול של האזרחים בידי מומחים, מהנדסים, כלכלנים, כל אחד בתחום שלו, והם לא יהיו חשופים לכאורה להטיות פוליטיות. מה מתברר? שכל האנשים האלה המומחים נשלטים על ידי היררכיות מקצועיות, ואז את הקלקולים הפוליטיים החלפנו במגה קלקולים של היררכיות מקצועיות, שלמעלה כבר הכסף כן מייצר את המדע, מכיוון שהכסף קובע איזה תחומים יחקרו ואיזה לא. ובסופו של דבר, מה שאומרים למעלה זה הנכון, כך מלמדים את הציבור. אם מישהו אומר איזושהי טענה, קודם כל תבין מאיפה הוא בא.
Okay.
אם הוא לא מומחה בתחום, אם הוא לא אפידמיולוג, מי הוא בכלל? שזה טענה של גן ילדים, שנחשבת בלוגיקה כסוג של כשל. כלומר, בוויכוח מדעי, אם אדם נוקט בטיעון כזה, אומרים לו, סליחה, כרגע פסלת את עצמך בטיעון שלא נכון, מכיוון שלא יכול להיות שאתה טוען בזכות סמכות, מכיוון שבכך אתה טוען שלא יכול להיות שהסמכות טועה.
בדיוק.
ואגב, מדובר גם על סמכות בהיררכיה, בין אם זה ארגון הבריאות העולמי, או פרופסור איקס, זה לא משנה בכלל. וגם אם מדובר על הקונצנזוס לכאורה, שזה קבוצה של אנשים שכולם אומרת אותו דבר, שזה חשיבה קבוצתית, שברור שאם למדנו משהו מההיסטוריה, שהקבוצה בדרך כלל טעתה.
כן. יותר מזה, דניאל, אני מבקש לומר, לטעמי, אמרתי את זה בהזדמנות רבות אחרות, ההפך הוא הנכון. כלומר, מכיוון שאנחנו לא נמצאים באירוע רפואי, אין לאירוע הזה שום קשר לרפואה לטעמנו. יש יתרון לכל אדם חכם שיודע לקרוא, לנבור ולחקור, שהוא לא רופא. לדעתי, זו דעתי, רק
לגדגל. ולכן כל כך מעריך את דעתך.
תודה. אני אומר, לרופא קשה יותר להבין את מה שבאמת קורה כאן, בשל המגבלות האלה שדניאל דיבר עליהם, ועוד נגיע אליהם בהמשך המאמר.
כן, אתן דוגמה.
כן.
שמלמדים את כן. הרופאים שיכול להיות שיוגה וטייצ'י זה עובד, כי יש אפילו מחקרים שמראים שזה מרגיע, ושזה משפר את כאבי הגב, שזה נהדר, אבל המושגים לכאורה הם לא נכונים, והמושג זה כוח.
כן.
צ'י, למשל ברפואה הסינית, אומר, הנה, אתם רואים את התנועה הזאת בין הידיים שלי, משהו פה נע במעגל. מה נע במעגל? הסינים אומרים כוח. כן, כוח שגם אפשר להראות שהוא נמצא פה באיזשהו מעגל, ש... טוב, לא יצא מהמצלמה.
כן.
ובעברית,
אנחנו כוח, דרך אגב, דניאל.
בעברית כוח זה אל, לעשות לאל ידי, שזה הצלילים של הנשיפה. הכוח שאמרתי שהדריכה שלו זה הנשיפה. נקצר את התרגול, ובסוף גם הלשון יוצאת סוף הדריכה.
אוקיי.
אז הדריכה הזאת של הכוח, הרעיון של כוח מוכחש ברפואה, של כוח שעובד בתוך הגוף.
כן.
זה מהדברים שרופאים קשה להם לקבל.
כן. כן, העולם החדש דומה דמיון מחריד לדיסטופיות בהן המדינה שולטת באזרחים שלטון ללא מיצרים. נדרשת תיאוריה פוליטית חדשה שתסביר כיצד זה אפשרי וכיצד הוחלפה הדמוקרטיה כערף עין בצורת משטר חדשה, טכנוקרטיה רפואית.
בדיוק, אז החלק של הטכנוקרטיה הבנו, וטכנוקרטיה כן. רפואית, מכיוון שנוצרה היררכיה, שכיום, בוא נגיד, האסטרונומים כיום לא בראש וגם לא הפיזיקאים, בין אם היה צריך לתת לדיסציפלינה אחת במדע לשלוט, היום מי ששולט זה המומחים של הרפואה, ובתוכם בריאות הציבור, ומה שהם אומרים תקף לגבי כולם.
כזה ראה וקדש.
כזה ועד כדי כך שבודדים באקדמיה, בכלל מעיזים לדבר עם המומחים, ולכן אנחנו לא רואים ויכוחים באקדמיה. האקדמיה למשל לא אמרה, סליחה, תו ירוק אנחנו לא מכבדים עד שוועדת מומחים משלנו תאריך את הנושא. לא שמענו את זה.
כן. בדיסטופיה החדשה מופעל כלי חדש שטרם נעשה בו שימוש שיטתי בדיקטטורות מהסוג הישן, ביו כוח קיצוני, כן? אקסטרים ביו פאוור, משטור קיצוני של גוף האזרחים משיקולי בריאות הציבור. משטור זה מנסה להגן על הגוף החברתי מאיום שטרם נוסח בצורה זו בהיסטוריה של המחשבה הפוליטית. כל אזרח עשוי להפוך לנשא של וירוס, ולכן לחשוד בהפצת מגפה, עובדה שמצדיקה לכאורה שעיית כל זכויות הפרט. נדרש בדחיפות דיון עדכני בביואטיקה שעד כותרם נתנה דעתה על טיפול בכפייה בקנה מידה המוני באיומי מגפות, מאיימות יותר או פחות. אנחנו אומרים כאן שהמשטור הזה, כן, הוא תוצאה, חשוב רגע להבין מבחינה משפטית מה שקרה כאן, הוא תוצאה של הרשאה שניתנה בפקודת בריאות העם, שכבר אמרתי בעבר, זוהמה, שזיהמה את ספר החוקים הישראלי עוד עם קום המדינה, כן? הפקודה הזו נשאבה מהדין האנגלי, כן? בעצם שמע, אתה שומע את זה? פקודה ולא חוק. היא נשאבה מהדין האנגלי, ובה יש הרשאה בעצם להיכנס בשערי פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כלומר, בזכות הפקודה הזו, סעיף 20 לפקודה, אפשר להכריז מצב חירום בגין מגפה. 20 א' הוא הסעיף הרלוונטי לעניין המגפה, סוכל הזו. קורונה. אם כן, הסעיף הזה, הפקודה הזו, מאפשרת פחות או יותר לממשלה, אחרי שהוכרז מצב חירום בגין מגפה, לעשות פחות או יותר ככל העולה על רוחה, לרבות כניסה בשערי פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. נבהיר במה מדובר. פסקת ההגבלה זו הפסקה שדרכה אפשר להתגבר על זכויות היסוד. כלומר, חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, קובע שאין מגבילים תנועתו של אדם, אין פוגעים בפרנסתו, אין פוגעים בתנועתו, וכן הלאה, בגופו, בחייו, וכן הלאה וכן הלאה. ובפסקת ההגבלה הזו אפשר לפגוע בזכויות היסוד האלה בתנאי שאנחנו מדברים על חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ושבמידה שאינה עולה על הנדרש. שלושת הפרמטרים האלה, כפי שאנחנו מכירים את החומר, לא מתקיימים. לא מתקיימים. איך שלא תהפוך את זה? לא. אין מדובר בחוק העולם את הרכה של מדינת ישראל. לא מדובר בתכלית ראויה. ובוודאי, בוודאי שהמעשים האלה אינם במידה שאינה עולה על הנדרש. היא בהחלט עולה מאוד על הנדרש. הכניסה הזו מבטלת בעצם, אפשר באמצעות הכניסה הזו לפסקת ההגבלה, לבטל את כל הזכויות, זכויות האדם. זכויות האדם כאמור שלא ניתנו על ידי מאן דהוא לאדם, הן מוקנות לו מעצם לידתו, הן מוקנות לו מעצם לידתו, פשוט תאמר את הדברים, תרגיש נוח, דני, לא צריך את זה, תאמר לי, צא מהמצלמה, והנה אני במצלמה, יותר פשוט. מעצם לידתו, ולכן גם אף אחד לא יכול לקחת לי אותה, את הזכויות האלה, בוודאי לא כאשר החומר מוסתר מעיניי, כאשר מדובר על חיסיון של פרוטוקולים של דיוני הקורונה, ל-30 שנה, ואף אם יטענו שהפרוטוקולים לא חסויים, כן? אמרתי את זה כבר בעבר, גם אם יחשפו את הפרוטוקולים האלה, שום דבר לא מרשה לכם להיכנס לפסקת ההגבלה, ולו משום ששיקרתם לנו במצח נחושה מתחילת התהליך, ואני לא מגדיר את תחילת התהליך, לדעתי מדובר על הרבה מאוד שנים אחורה, אנחנו בסיאו של תהליך ארוך מאוד, אבל ברור לנו לפחות בשנה וחצי האחרונות שאתם משקרים במצח נחושה, ולו משם כך, אין לכם זכות להיכנס בשערי פסקת ההגבלה. אלה הדברים. אם יש לך מה לומר, דניאל, אני אשמח.
כן.
בבקשה.
הרעיון הוא שבבת אחת מוסכם על כל המערכת הפוליטית שזה בסדר להפר בצורה קיצונית כל כך את כל זכויות האדם שלנו, היא לא תאמין. מעולם לא הוטלו הגבלות כל כך קשות על אוכלוסייה האזרחית שאיננה תחת כיבוש חדש, נקרא לזה ככה. אז למשל הסגרים, ששללו את הזכות לחוף הים ולשהות בפארקים, שאין שום סיכוי שהיה איזשהו בסיס מדעי, מחקרי, להזיה האפידמיולוגית הזאת. עכשיו, מעבר לכך, נעשתה מדיניות של בידודים, וכן, שמניחה שכל אדם הוא סיכון בל יתואר לזולתו, גם אם הוא אסימפטומטי, כלומר, בכלל לא חולה. והמשמעות היא שכל אדם הוא אשם, אלא אם כן הוכחה אשמתו, וכיום עם התו הירוק, לכאורה, אם אתה מוזרק, אז אתה זכאי, למרות שידוע שכיום רוב המאומתים והחולים קשה בקטגוריות שלהם הם מחוסנים. זאת אומרת, יש כאן שינוי מוחלט של היסודות שעליהם מושתתה שיטת הממשל הפוליטית שלנו, שהייתה בנויה על דמוקרטיה ליברלית, כלומר לא רק שלטון הרוב, אלא במיוחד זכויות הפרט, ושזה זכויות אדם וזכויות המיעוט, ובראשם חופש המצפון וחופש הדת וחופש תנועה והכל. כל הדברים האלה נתפסים כיום על פי המומחים כדברים לא לגיטימיים במשטר החדש.
כי מאוד מסוכן, כי יש נגיף מאוד מאוד מסוכן, ולעזאזל לא ישבנו רגע לחקור האם הוא באמת כזה.
בדיוק, ולכן הצגתי את העניין, פה מתאים לחזור למאמר, כהתקף אוטואימוני אפילפטי לאומי, וכיום אפשר להגיד גם רב לאומי.
אני אשמח לקרוא
את זה. מההתחלה, מכיוון ש... התקף אפילפטי בבת אחת משותקות המערכות של הגוף, אוטואימוני, מכיוון שמערכת החיסונית עושה את זה לעצמו, והמערכת הרפואה הייתה אמורה להיות המערכת החיסונית שלנו. עכשיו, זה שהיו לה פגמים עוד קודם, לא נורא, אבל כרגע הפגמים שולטים בלבד.
אם נדמה את ישראל לגוף חברתי, במשך שבועות רבים, הצבא נראה כך, מוטלת חסרת עונים על הקרקע בהתקף כמו אפילפטי קשה, תפקודי חיים בסיסיים הופסקו, ואחרים מתפקדים ברמה חלקית בלבד, היא בקושי מתקשרת עם העולם החיצון, אין תיירות או קשרי תעופה תקינים, אינה מסוגלת לקלוט השבתת מערכת החינוך והשכלה גבוהה, מעבר להוראה מקוונת, כן? קצרת נשימה באופן מסכן חיים, הכלכלה, תפקודי החיים המצביעים על חיוניות ויופי, הושבטו כליל, כן, בילוי, הסעדה, בידור והאמנויות, חמור מכל מצבה המנטלי, חרדה, חוסר אונים, פאניקה והיסטריה מתוזמרות מלמעלה, ומעדדות באמצעי התקשורת, שינוי התנהגותי, חבישת מסכה וכפפות לטקס ושימוש מוחלט בזהות האישית, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון השעיתה כהרף עין את זכויות הפרט. דווקא המשפט האחרון לא צריך היה לדעתי להיות בסוגריים. כן, לאחר הסגר, כן בבקשה.
בוא נצא מזה.
אוקיי.
זה היה באמת, היה פה משל על הגוף החברתי כגוף האנושי, והמשל הזה הוא רלוונטי בכל מיני היבטים אחרים, מכיוון שתחשוב שבמשך שנה וחצי, המסר מלמעלה למטה, ולכאורה כל מי שמאמין במדע אמור להאמין בזה שצריך לפחד. עכשיו, מה שידוע לכל מי שאי פעם קרא איזשהו מחקר על המערכת החיסונית, שרגשות שליליים כמו פחד, כעס, חרדה והדברים האלה מורידים מהתפקוד שלה, ורגשות חיוביים כמו תקווה ושמחה ואהבה וכדומה מעלים את התפקוד שלה. אז קודם כל יש פה רפואה שגויה לחלוטין, מעצם העובדה שיש בכלל ויכוח האם הממשלה הייתה צריכה לשדר למטה תקווה ושמחה או פחד וחרדה, מכיוון שהביטויים של ההסתגרות הרי יכלו לבוא במקום הודעה כזאת לציבור. ראש הממשלה הקודם היה יכול להודיע לציבור, וראש הממשלה הזה יכול היה, היה לו, קיבל הזדמנות ולא עשה את זה. מכאן והלאה אנחנו בוחרים בדרך המלך, שהיא גם מתאימה לעבודת האמת, שהרי נאמר שמצווה להיות בשמחה תמיד. אז, ובאמונה שלנו זה לא מצווה להיות בשמחה תמיד, למעט בקורונה. או כשאנשי בריאות הציבור אומרים אחרת. ואין לנו מה לפחד, כן? וכל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, והיו אומרים לנו, תראו, לא יודעים מה מגיע, אולי זה מעודס, אולי לא. אתם יודעים מה? קחו חופש, תלכו לטבע, כמה ימים תנסו לצמצם מגעים, תשמעו, יש כאלה שאומרים שהמסכות זה טוב, אנחנו לא יודעים, אז תדעו שיש המלצה כזאת, לא בטוח, יש ויכוח בין המומחים, וניקח נשימה עמוקה, ונעשה גם תרגילי נשימה, ותפתחו את הכושר הגופני, תאכלו יותר טוב, בואו נתכונן כולנו לאתגר הבריאותי המשותף. עכשיו, כל מה שקרה במקום זה, הוא לא מדע ועבודה זרה.
כן, ולא רק זה, דניאל, אתה לא שמת לב, אבל אתה נרמלת כאן הרחקה בין אנשים, אני אומר, בלי לשים לב, בלי לשים לב, עשית את זה, כלומר, אנחנו מדברים על כך שבעצם נרמלו לנו, כפי שנרמלו לנו את המושג תופעות לוואי, שעוד נגיע לזה, זה לא דבר נורמלי, תופעות לוואי, לא, זה לא דבר טוב, תופעות לוואי, זה אומר שהגוף מנסה להוציא ממנו משהו, משהו שנכנס לא נכון, והגוף מנסה להילחם בזה. אז כפי שנרמלו את המונח הזה, נרמלו לנו בלי לשים לב פתאום את העניין של החקה. לא, לא יכול להיות שעל פני האדמה הזו שמים סמרטוט מטומטם, מטונף על הפנים, אין לו שום תועלת, שום דבר. כלומר, אמר דניאל, בואי הממשלה תגידי, המומחים עוד חלוקים, אנחנו יודעים כבר, אין מחלוקת, הדבר הזה רק מזיק, אין בו שום תועלת, הוא לא קשור בכלל לרפואה, כל תפקידו של הסמרטוט המתונף הזה, פושעים, כל התפקידו של הסמרטוט הזה הוא להחצין את מסוכנות הנגיף, ותו לא, הדבר הזה רק מזיק, אסור שיהיה על פני האדמה, זה שאתם כרופאים בוחרים לשים את זה בחדר הניתוח, זה עניין שלכם, וגם ראיתי מחקרים שמדברים על כך שרופאים שלא עטו מסכה, כשהאיש פתוח, רקמות פתוחות של המטופל, רק לשם כך זה נועד, בגלל שהבחור, המטופל, עם רקמות פתוחות. אז מגינים, המטפלים עוטים את הדבר הזה, וראיתי מחקרים שגם אם הם לא עטו, לא השתנה המצב הזה של המטופל. אני אומר, לדבר הזה אין שום יתרון, רגע, זה, והרחקה בין אנשים. לא יכול להיות על פני האדמה. התחיל דניאל לומר, בריאות, מערכת חיסונית קינה, היא ראשית לכל, כל ריפוי, מתחיל, ממשיך ונגמר. בקרבה, בחיבוק, בנשיקה, בשמחה, בחיוך, באהבה. אל תספרו לי סיפורים. אם אתם רוצים להיפרד ממישהו, תיפרדו אתם, תפרידו את האמא שלכם, לא אותי, לא אותנו. זה מה שאנחנו מנסים לומר. רגע, דניאל, רק שנייה, סליחה. לא יכול להיות שעל פני האדמה הזו יהיו שני אמצעים שכאלה, ולכן, ממילא, טוב, אמרתי, אל תקטע אותי, אוקיי, נקטע לי חוט המחשבה, בוא, תמשיך.
תודה רבה על התזכורת, זה משהו שלקח לי זמן להבין עד שזה הגיע מאוד קרוב אליי, כולל למשפחות קרובות אליי, כולל המשפחה שלי, כולל לאנשים יקרים לי. ההפרדה בין אנשים, בין סבים לנכדיהם והורים וילדיהם, לא יכול להיות שזה נכון. עכשיו, מערכת חיסונית נכונה, חזקה, היא מערכת חיסונית שדוגמת את הסביבה. ולכן לא יכול להיות שנהיה בריאים אם אנחנו לא דוגמים אנשים. והמטרה שלנו זה להיות בריאים. עכשיו, המסכות פה והאף, אף כפי שהם מכנים אותם, הם ביטוי של עבודה זרה, מכיוון שזה יראת הקורונה. ממש. ולכן אפשר לשים כל דבר באמצעות מסכה. באמצעות מסכה. גם בנדנה, לא משנה מה אתה שם, אתם יודעים שיש משפחות שהילדים יוצאים, לוקחים מערמת המסכות שיש כי צריך, כן, מחליפים ביניהם. עכשיו, לגבי המסכות, פרסמתי מאמר עם עורכת הדין רונית לירן שקד המדהימה, שבדק גם את סוגיית המסכות וגם את סוגיית הפטור, ומצטט את איגוד רופאי הבריאות הציבור אצלנו, שבסוף מרץ, כאשר בתחילת אפריל 20 נכנסה חובת המסכות, אמר שעל פי הידוע להם, לא רק שהמסכות הן לא מועילות, הן עלולות אפילו להיות מסוכנות, וכל בכירי משרד הבריאות, יש לי ציטוטים שלהם מקצת קודם, ודרשו משרד הבריאות להציג את הנתונים שתומכים בהמלצה על מסכות, לא כל שכן על אכיפה. אין נתונים כאלה, מעולם לא הוצגו לציבור, לא הוצגו לציבור, ולכן זו גזרה שהיא ציבור. ממש עניין של עבודה זרה, מכיוון שאנחנו נדרשים להאמין שלמרות שלא הוצגו מחקרים, ומחקרים זה מחקרים אפידמיולוגיים, ומחקרים זה מחקרים שבודקים מה קוראים למסכות, לא הוצגו המחקרים. מה כן? אתם בטח זוכרים שהראו כל מיני מודלים פיזיקליים שמדברים על הגודל של המסכות, שאינם יותר גדולות מהגודל של הווירוסים, כלומר כמו ניסיון למנוע כניסה
של פינג פונג לרשת של
דרך סורגים גדולים, בדיוק. אומרים לא, אבל הם נעים בתוך טיפות, וחלק מהטיפות גדולות, וברגע שמבינים שזה הטיעון שלהם, מבינים שאין להם טיעון יותר טוב.
בדיוק, בדיוק. ושלא לדבר על פרויקטים, שלושה פרויקטים נפלאים שעשה ביולוג רן ישראלי, שהביא שורה ארוכה ארוכה של מראי מקום, מאמרים נפלאים, שכולם, מהראשון עד האחרון, מדברים על כך שלסמרטוט המטומטם הזה אין שום תכלית. הדברים נאמרו גם על ידי פונקציות, גם פה בארץ, אנחנו מכירים את זה, גם
מי ש... איגוד רופא בריאות הציבור, זה מספיק. מרגע שזו הייתה עמדתו הרשמית של איגוד רופא בריאות הציבור, משרד הבריאות היה צריך לכל הפחות לענות. ומרגע שלא ענה, אז המחשבה ששימוש רב פעמי במשהו שאמור היה להיות חד פעמי, על שלל גרסאותיו הלא היגייניות, לא יכול להיות שזה עושה את העבודה. וההוכחה לכך מעולם לא סופקה. ואגב, הסיבה שלבקשתך מדברים על המאמר הזה, הוא פורסם באוגוסט שנה שעברה.
אוגוסט 20, כן.
באוגוסט 20, וגרסה יותר קטנה באנגלית שלו, פורסמה באפריל. ולכן יש כאן ניבויים מראשית עידן הקורונה, כן. כולל הסיפור של ההגבלות על הלא מחוסנים, כן. עוד לפני שאושר החיסון.
נכון, זה בדיוק מה
שאני אומר. מכיוון שההיגיון של המערכת הזאת מיד ראו לאן היא הולכת.
כן.
הדבר כן. היחידי שיציל אותנו זה החיסון. שזה אגב עמדה שהיא להערכתי, שוב, מנוגדת, לקשר נכון בין הרפואה לבין טבע האדם, צלם האדם. מכיוון שהסיבה היא, השאלה היא פשוטה. האם האדם מטבעו נולד בריא, ואם הוא חולה צריך להסביר את זה, וזה שוב הדוגמה שנתנו, שחבורה של אנשים ביחד, ויכול להיות שהיה שם אחד קצת מצונן. אבל רק אחד מהם נדבק. והשאלה למה הוא ולא השאר? והשאלה למה הוא ולא השאר קשורה גם לפרמטרים אישיים, וגם לאולי חשיפות סביבתיות שאנחנו לא מכירים, כמו זיהומי האוויר וקרינה וכל מיני דברים
כאלה. פחד מלהידבק, הפחדה.
ואולי הפחד מלהידבק. שהוא גם הוא הרי אמרנו מוריד את התפקוד. אז במקום לשאול מה גורם לחיזוק המערכת, הם הולכים על מניעת מפגש מקרי. והמסכות הם חלק מההיגיון הזה.
כל מה שעושה.
והם גם נועדו להראות לנו את הפחד.
בדיוק.
והפחד, אם אנחנו לא מפחדים מהמגפה, לכל הפחות נפחד מהאכיפה.
כן. כן.
אגב, תסלחו לי, זה חלק מה... חלק מהתנועות שאני עושה, וידוע לי שיש אנשים שרואים בהם כל מיני דברים אחרים, אבל זה סימן של אהבה בתאילנדית, בחיי. אז תסלחו לי.
אין מה לסלוח, אני, רגע, חשוב לומר, אם כבר...
לא, נעצור את זה פה.
רגע?
קדימה, בבקשה.
רגע?
קדימה.
לא.
בבקשה, כן, בבקשה.
חשוב לי רגע לומר את הדבר בעניין, דניאל. אני בכלל בז לכל הקטע הזה של התנועות, להציג...
לא, 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 אני מבקש לא לקיים דיון כרגע, דיון כזה אפשרי לקיים בהרחבה במקום אחר.
בסדר.
ואז יהיה לי איזשהו הסבר שם, אתם רואים שהמשפטים שלי ארוכים. בסדר. לא נבזבז אותם על זה.
לאחר הסגר הראשון, נראו במשך מספר שבועות, כן.
דלג לכותרת הבאה.
אוקיי. כן, זהו, ביו-כוח קיצוני.
בדיוק.
אזרחים בישראל ובעולם מצויים כיום במשטר של ביו-כוח קיצוני שהופעל באופן פתאומי והציג משטרים דמוקרטיים לכאורה ככלי ריק, סעד החלולה. האזרחים מאוימים שבמקרה של גל שני או התנהגות של לא על פי הנחלות, יהיו בסדר או בסגר, יבוטלו חלק מההקלות. כן, ינקו, 26.
לא, לא,
כן?
לא, יש לי פה ציטוטים.
מי זה ינקו? נשמע?
איש תקשורת. אבל הנקודה היא...
הצדקה לכאורה לגיוס מילואים, לגל שני של גזרות קורונה, ממנו רבים לא הצליחו להתאושש במחיר כלכלי, בריאותי ונפשי קשה, אשר מעדדים בחברה הישראלית ויוצרים אין ספור טרגדיות, גלויות ונסתרות. הצעת חוק ממשלתית המאיימת להגביר אמצעי הפיקוח, הנה הניבוי, על האוכלוסייה בשם בהלת הקורונה ועל פי הנחיות הבגץ, הופכת תקנות זמניות המפרות זכויות הפרט לחוק קבוע, מוגבל בזמן, אך ניתן להערכה, המאפשר מעקבים דיגיטליים בחינת מסמכים ומעצרים ללא חשד ועוד.
מעצרים התכוונתי לבידודים כמובן.
שזה אותו דבר, שזה אותו דבר. משיקולי בריאות הציבור, כן? עצר רק רגע, דניאל.
אוקיי.
הצעת חוק אחרת מאפשרת לממשלה לפעול ללא פיקוח של הכנסת. שימו לב, בדיוק על הניבוי הזה דיברנו, הנה הנה עכשיו ממש, היום, הוא היום האחרון, להגשת התנגדויות להצעת החוק שאוטוטו תתקבל כנראה, של מה שנקרא מעקבים, חוק כן, המשטרה תוכל פשוט לאכוף את העניין הזה בלי בכלל מגע עם האיש. אנשים יהיו כבר עכשיו, כן, אלא שזה מעוגן מעטה בחקיקה, ואנחנו נעקבים 24/7, וגם את הדוחות ישלחו לנו הביתה בכלל בלי שיבואו מולנו, כן, סתם כי זיהו אותנו, כן. מי בכלל הרשה לכם לקחת את המידע הזה, לעשות איתו משהו? מי בכלל הרשה לכם לצלם אותי למטרה שכזו? איפה? מה? כל הזכויות שלי נפגעות בשנייה אחת. אני לא רוצה שאף אחד ידע שהייתי במקום מסוים, למשל בשעה מסוימת. סתם כי אני לא רוצה שאשתי תדע. סתם דוגמה. מה פתאום שהמדינה תדע מזה? מחקו לנו את הזכויות, הנה, 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 עם החוק הזה שאנחנו מדברים עליו, ושימו לב, כבר באוגוסט 20, המאמר הזה ידע לנבא את הדברים, כן.
אוקיי. הנקודה היא כזאת. יש פילוסוף צרפתי חשוב בשם פוקו, ששם לב, הוא התחיל לדבר על מושג של כוח, ואיך כוח עובד בתוך החברה. יצר אליכם, כן, ביטוי שמורכב משניים, ביו-כוח, שמתייחס לאופנים שבהם המדינה מפעילה כוח ממש על גוף האזרחים. כאשר המקרה הקיצוני ביותר הוא כמובן מעצר. שהשוטרים לוקחים, שמים עלינו אזיקים ושוללים את החירות שלנו. והדוגמאות שניתנו בזמנו היו דוגמאות מתחום הבריאות. למשל, כאשר עשו מדיקליזציה, כלומר, הכפפה לשלטון של הרפואה, של כל התחום של הפוריות והלידה, שעד אז היו בבית, והפכו להיות נושא שמטופל רק בבתי חולים, ובמקום המילדות הנשים, יש לנו את הרופאים שאז היו בעיקר גברים, וזה היה הפעלת שליטה על גוף האישה. ואותו דבר השאלה, נגיד, אם הפלות או לא הפלות, בלי שום קשר לשאלה מה עמדתנו בעניין, אבל זה מקרה שבו המדינה נוקטת עמדה בשאלה מתי מותר לעשות איזושהי פרוצדורה רפואית. אז זה דוגמה של ביו-כוח, מכיוון שזה החלטות של מדינה שחלות על הגוף הפרטי שלנו. עכשיו הגענו לזירה שבה המדינה מקבלת נונסטופ החלטות שנוגעות לגוף הפרטי שלנו, כולל
חדירה אליו,
לבוש פנים, חדירה אליו בכוח, וזה מתחיל עם הבדיקות, שלעניות דעתי כל אדם שחרד לחירותו ולערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל חייב לסרב להיבדק אם הוא נסע או שאינו נסע.
לא דיברנו על הסכנה שבעניין הזה, גם זה נבדק, אנחנו עוד שם. כלומר, אנחנו עוד חוקרים מה יש על המקלות המתונפים האלה. אנחנו יודעים, שמענו מדענים, שהדבר הזה לא בטוח.
בואו נניח בלבד, רק דבר אחד בלבד, שהדבר הזה סטרילי לחלוטין, ומעדיף בחיים לא להכניס לתוך מערות האף שלי, משהו שעבר סטריליזציה. עלולים להיות פה כל מיני דברים שנועדו לגרום לדברים חיים להרגיש פחות בנוח.
בדיוק. זהו בדיוק העיקרון של תהליך סטריליזציה, לגרום לדברים חיים להרגיש פחות נוח. אז אתה מכניס את הדבר הזה לדבר הכי חי ונושם.
עכשיו, פה תרשה לי להגיד עוד משהו. כן. יש מקומות ברפואה שנפלו בהם טעויות. אתן את כף היד שלי בתור דוגמה. אתם רואים איך היא פתוחה? האגודל בכיוון הפוך מהאצבע. אם תסתכלו בספרי אנטומיה, תעשו אנטומיה, כף יד, גוגל בעברית או באנגלית, זה לא משנה, אתם תראו שכף היד נראית ככה. ככה היא שטוחה. האגודל יחד עם האצבע, וכך מתוארת כף היד. עכשיו, כל הפרטים נכונים. אבל רק פה יש לנו חלל בתוך כף היד, ואפשרות לתנועה מעגלית. זו תנועת הלממה, המפרסמת שהיא הבסיס לטייצ'י, לקונג פו.
מי צריך את זה בהילוכית?
את זה אי אפשר עם הגודלים נעולים. ולכן, נתתי את הדוגמה של האנטומיה מכיוון שכל הפרטים נכונים. אבל צריך להסכים על מה נכון ועל מה צריך להמשיך לדון. לדוגמה, על האופן שבו הדברים עובדים. עכשיו, ברפואה יש המון דברים טובים, ובאתי ממשפחה עם רופאים, וכל מה שאגיד הוא לא נגד, אבל הבעד זה הבעד של הבריאות, של האינטגרציה של כל הרעיונות. עכשיו, בין השאר, עם הרעיון של עבודת אמת, שאומרת קודם כל, תרגע, דבר ראשון, לא משנה מה, התקף חרדה, מגיע וירוס מסוכן מבחוץ, רגע, קודם כל תרגע. כיום אנחנו עדיין נמצאים בתוך התקף חרדה פוליטי, שגרף אחריו את בית המשפט העליון, שאומר שבכיוון שמצב החירום, שזה התקף החרדה, הכריזו, חבר'ה, אני בהתקף חרדה, אמרה מדינת ישראל. יש מצב חירום. עכשיו, זה לא גורם חיצוני, כן, מדינה זרה, שעכשיו אתה רואה שבא עלינו לחלוטנו. זה תיאוריות אפידמיולוגיות שהדבר היחידי שאנחנו יודעים עליהם זה שהניבויים הראשוניים שלהם היו לא נכונים. מכיוון שדיברו על 10,000 נפטרים עד אפריל 2020. ואנחנו יודעים שגם בספירה שלהם, שהיא מאוד מתירנית,
אנחנו רואים כאן שמקור המונחים, ביו-פאוור, ביו-אור.
תדלק.
בפילוסופיה של מישל, זה מאוד מצא חן בעיניי, לכן אני מקריא את זה. דניאל, תן לי בבקשה. קשה לי עם זה. בסדר? להתייחס לתפקיד שהמדינה לוקחת בעיצוב בריאות האזרחים, כולל שלל טכניקות לשליטה בגוף האנושי, דוגמאות הרווחות בעבר לביו-כוח, היו שאלות על אודות מיניות והפלות, או זכות האישה על גופה, אשפוז בכפייה, במיוחד בתחום בריאות הנפש ועוד. כיום הזירה העיקרית היא בריאות הציבור. כן, אתה אומר לי לדלג לאן?
לסעיף הבא.
לסעיף הבא. הביו-כוח הקיצוני הקודם, קנאביס ופסיכדליה.
בדיוק.
חלקים מהציבור בישראל חיים כבר שנים רבות תחת רולו של ביו-כוח דורסני. על פי מחקרי הממשלה מדובר במעל ל1,200,000 צרכני הקנאביס, רפואי, רוחני ואחר, ואלפי צרכני הפסיכדליה. חברי קבוצות אלה נרדפים כבר שנים רבות על ידי המדינה ללא כל הצדקה מדעית, רפואית או בריאותית אמיתית. הממסד הרפואי משתף פעולה עם רדיפה זו, בהציגו עמדה שמרנית השוללת שימוש או שימוש חופשי בחומרים אלה. בחילופין, הממסד, לעצור?
כן, אפשר לצאת.
אוקיי, כן.
ההקשר הוא כזה. הייתי מעורב, תרמתי חווה דעת מומחה, לעתירה של עמותת מטופלי הקנאביס הרפואי, נגד הרפורמה שנכנסה לתוקף באפריל 19, והעתירה הוגשה בסוף מרץ. ועל פי חוות הדעת מדעית שהגשתי, הרפורמה מנוגדת לכל כללי הביו-אתיקה, כלומר האתיקה הרפואית, והיא גם מנוגדת לדברים שכבר ידועים ברפואה ובמדע על אודות הקנאביס ועל אודות הטיפול בקנאביס רפואי. במילים אחרות, לא רפואה, לא מדע ולא אתיקה, ואתיקה בקטגוריה שלי היא בסיס למדע, מכיוון שהכלל הבסיסי באתיקה זה לשמור על האמת. והכלל הבסיסי זה זכויות הפרט. ומרגע שאינך שומר על האמת, כמובן שגם לא תשמור על זכויות הפרט. והבג"ץ לא עשה כלום בעניין. הוא נתן כל מיני החלטות ביניים לטובת המותת דת המטופלים, אבל לא ביקש תגובה ממשרד הבריאות על הטענות, והיו גם רופאים בכירים שכתבו טענות דומות בחוות דעת שהוגשו במסגרת אותו בגץ. והבגץ גם דחה עתירה נגד מדיניות ההפללה שהגישו עלי ירוק, מדיניות ההפללה של צרכני הקנאביס. עכשיו, מה זה הקנאביס ומה זה הפסיכדליה? זה רפואות. חלקן ותיקות, עתיקות, כמו הקנאביס, חלקן חדשות, כמו ה-LSD, כן? באמצע יש לנו את כל הרפואות שהגיעו מדרום אמריקה, קקטוסים ופטריות וממקומות אחרים. יש להם ערך רפואי, יש להם ערך בריאותי, אפשר לעבוד איתם גם בצורה רוחנית, והם אסורים עלינו מתוק, כן, על ידי אותם מומחים, שהדבר היחידי שיוצאים להגיד זה להפחיד אותנו. המוח שלכם יקרה לו משהו. אתם תשתבשו לגמרי. עכשיו תראו, לפרדס צריך להיכנס רק בגיל 40. ופרדס, כאמור, פשט, רמז, דרש וסוד, וחלק מהדברים האלה הם רק לפרדס. אבל חלק מהדברים האלה הם תזונה, כמו הקנאביס, תזונה שהגוף שלנו התפתח בשביל להיות בנוי אליה. יש לנו מערכת בגוף שהיא כמו מערכת העצבים, האור, העיכול, מערכת אנדוקנבינואידית, שעובדת על חומרים שדומים מבחינה קוונטית למולקולות שיש לנו בצמח הקנאביס, והמערכת הזאת מקבלת בוסט, כאשר היא מקבלת את התזונה הזאת מבחוץ, וזה חיוני למערכת החיסונית שלנו, ולעיכול, ולזיכרון, וכל מיני דברים כאלה, וכבר הוכח מחקרית שזה טוב נגד אין ספור מצבים בריאותיים, וזה לא אומר שאין אביוז, אבל אין שום הצדקה לרדוף משתמשים בחוק. ולכן, ביו כוח קיצוני קודם, מכיוון שהרבה מעבר לדוגמאות של פוקו, כל מי שהיה פעם, כל מי שיצא לו אי פעם, להדליק, או להיות לימד מישהו שמדליק ג'וינט, וכפי שהבנתם, מעדיף תזונה. אבל, ולרגע, המחשבה עוברת, רגע, אם יש שוטר בסביבה, זה שלטון הפחד. אחר כך, אם השוטר גם יבוא ויקח אותך לתחנת המשטרה, זה ממש פחד.
פחד, בלי פחד, אין שליטה, כאמור.
בדיוק. והפחד הזה לקח את החבר הכי טוב שלי לפני עשור, קרוב לשנה בכלא. על שטויות.
כן. והממסד הרפואי מתגמש, אנחנו רואים, אך ורק אם מתבצע הליך של מדיקליזציה, במקום לגליזציה, העברת הכוח על התחום לידי הממסד הרפואי. למרות שלרופאים, לפסיכיאטרים, אין הכשרה בכלל שמצדיקה, או יומרה להבין ולקחת אחריות בלעדית על צמחי מרפא, ריפוי טבעי או פסיכדליה. מדיקליזציה דומה מתרחשת כיום במרחב הציבורי מנימוקי קורונה.
כן, תרשה לי להרחיב.
כן, אוקיי, סליחה. לא קלטתי שרצית את זה. בסדר?
המדיקליזציה זה ביטוי שהתפתח בסוציולוגיה של הבריאות, מדעי החברה, בשביל לתאר את התהליך שבו הממסד הרפואי, או הגילדה הרפואית, מקבלת כוח חברתי במקומות שקודם לא היו לה. למשל, בתחום הלידה, כפי שתיארנו קודם. ההליך, עכשיו, זה תמיד ביטוי לשלילה. כאשר הם הכריזו על הרפורמה שלהם בקנאביס רפואי, הם קראו לה מדיקליזציה, שזה כמו לקרוא לרפורמה בגני ילדים, רפורמה בחינוך, פדופיליזציה. זאת אומרת שהם לא מכירים אפילו את ההקשר של הביטוי בתוך הסוציולוגיה של הבריאות שמתוכו הוא יצא. מתוך ספר של איוון איליץ' נקמת הרפואה. המדיקליזציה לכן זה תמיד תהליך שבו הרפואה לוקחת או מקבלת כוח חברתי. מעולם לא היה תהליך יותר פתאומי ויותר אלים,
אלים
של השלטת הכוח הרפואי, נקודת המבט הרפואית, במקרה הזה בריאות הציבור, על כל השיקולים האחרים. עכשיו הכל זה כולל הכל, סך כל הטרגדיות שקרו בגלל ההגבלות השונות של הקורונה, מקטנה ועד גדולה בכל ההקשרים, הוא לא יספר מרוב. אין ספור תוכניות חיים השתנו, לעתים שינויים שהמשמעות שלהם היא פשיטת רגל, גירושים, הרס של תוכניות אישיות. אין זכות להכפיף את הכל למבט הרפואי, למדיקליזציה הזאת של המרחב הציבורי, של כל השיקולים האחרים, ולכן הגענו לטכנוקרטיה הרפואית, שזה צורת משטר חדשה, שהדבר שהכי מפחיד בה זה שאנחנו לא יודעים בדיוק איך עובד מבנה הכוח, מכיוון שהממשלה השתנתה, ושום דבר לא השתנה במדיניות. הטכנוקרטים נשארו בחלקם אותו דבר, וגם אם הם התחלפו, המדיניות לא משתנה, מכיוון שזו אותה מדיניות שעוברת דרך הקווים של הרגולציה, כולל מבנה הכוח הבינלאומי, ארגון הבריאות העולמי, הגופים המייעצים הגדולים, אוניברסיטת ג'ון הופקינס, כל הגופים האלה שיש להם יכולת השפעה אדירה על ניסוח סדר היום הבריאותי בכלל, ובבריאות הציבור בפרט. ומה שמאפיין את התהליך הזה, הוא ששיתוף הציבור בו, כלומר החלק הדמוקרטי, נעלם לגמרי.
טכנוקרטיה הרפואית משגשגת על חורבות הדמוקרטיה הישראלית, מהווה ביטוי של תהליכי עומק ובראשם שלטון המוחים. זהו ביטוי לתיאוריית המובחת ושבויה על מבנה המדע דהיום. לפי תיאוריה זו, המזהה בין מבנה האקדמיה לרעיון של המדע, המדע כיום כל כך מתקדם, עד שבכל תחום נוצרים תתי תחומים, בהם רק המומחים מבינים, לכן דעתו שמי שאינו מומחה, ועל זה דיברנו כבר בתחילה, אינה נחשבת או נחשבת פחות.
עובדה זו יוצרת דיסציפלינות אקדמיות היררכיות.
ושמרניות.
ושמרניות.
אטומות, זה כל הקטע, אטומות למשב חיצוני, על זה בדיוק הצנזורה הזאת. כלומר, יאמרו לך, רגע, אז אתה מתאר מצב מיוחד שהטכנוקרטיה שוללת כל זכויות יסוד בשם נגיף, כי מאוד מאוד מסוכן, כי הנגיף הזה מאוד מאוד מסוכן. אבל חשוב כל הזמן להזכיר, דניאל, שהוא לא. איך שלא תהפכו את זה, הוא לא. גם אם ניקח רק את הנתונים היבשים, מהדשבורד של משרד הבריאות, מה-CDC, מההוא, מאיפה שתרצו, לניתוח של אותם נתונים יבשים מראים לנו שאין כאן שום דבר חדש, כל עלייה בתמותה היא תוצאה ישירה של המצב הזה אליו הכנסתם את הציבור. הסגרים האלה, ההרחקה הזו של אנשים זה מזה.
תופעות
הלוואי. והחיסון. מה שמתקרא חיסון. אנחנו יודעים על מקרים רבים מאוד, יותר מדי רבים, של נפגעים מהזריקה הזו, והרמור מכל, ואני מתקשר למה שקראנו קודם. זה מוסתר מכם, אתם לא רואים את זה. גם גוף שמנסה לאסוף חומרים, כן, ועדת החקירה האזרחית, גם אנחנו נקבל פניות שכאלה, ונעבוד ביחד בעניין הזה. והם רק נוגעים בקצה הקרחון, כן? ברור לגמרי שמדובר בתת דיווח, ואנחנו רואים מקרים קשים מאוד, רבותיי, יש עלייה ברורה במקרה הלב בבתי החולים, אלה נתונים אובייקטיביים, פשוט תלכו ותראו את המספרים.
תרשה לי מעבר כן. למספרים, אבל זה מאוד פשוט. כן. קודם כל, תשאיר את ה...
אוקיי, כן.
קודם כל, מגפה שצריך לאכוף
אוקיי.
את הכללים עליה, במקום שאנשים עצם יגידו, וואי, איזה פחד בחוץ, זה אומר שלא כפי שהיא מתעוררת. בהגדרה, לא יכול להיות, אם אנשים היו מתכנסים ביחד, נפגשים עם אנשים, ולמחרת, ההוא נפטר, היו נוקטים אמצעי זהירות בעצמם, לא היה צריך להכריח אותם. האכיפה מוכיחה שהמגפה הזאת היא לא כצעקתה. שהאירוע הבריאותי הזה הוא לא כצעקתה.
לגמרי. העובדה. עובדה, דניאל, אנחנו נפגשים, אנחנו מתחבקים, אנחנו מתנשקים, אנחנו מתקרבים, אנחנו נושמים, אנחנו אוכלים מאותה כוס. מחליפים. כל הזמן.
אין החליף.
בבקשה, הנה. לחיים טובים.
חיים.
ואין פחד. ולא קורה כלום. על מי אתם עובדים? מה העניינים פה? אתם הולכים עם הסמרטוט המטומטם הזה, כשזה בורח בכלל מהצדדים.
דיברנו.
מרגישים, רק שנייה. מרגישים מאוד נוח, כי אמרו לשים, ובאותה מידה נוח, אפשר להוריד כדי לאכול. עד לאן? עד איפה? קשה להבין שעבדו עלינו, אני מבין את זה. אנחנו תחת הונאה מאוד מאוד מתוזמרת, מאוד מאוד ברורה. כן, אני איתך, דניאל. כן.
תמשיך.
אוקיי. אם אנחנו נלך פה לאקדמיה, התפקידה של האקדמיה, העובדה שהאקדמיה לא עררה על הנחיות בריאות הציבור שמשמען, הפרה רבתי של זכויות הפרט, ואף לא על עצם סגירתן, מוכיחה שהיא גוף פחות ביקורתי וספקני, מאשר מרבית האקדמיים מדמים לעצמם.
כן, תראה, הייתה לי את הזכות, הזכרת...
כן, כן.
הזכרת את... ועדת החקירה האזרחית שרואה את עצמי עדיין חבר ושותף גם
בארגון הזה. כולנו שותפים בכל מקום, כן.
בדיוק, והייתה לי את הזכות להיות החתום הראשון על עתירה שהם הגישו בנוגע לתו הירוק באוניברסיטאות. והמדהים הוא שהאוניברסיטאות עצמן לא יראו על עצם סגירתן וגם לא על החלת התו הירוק. וזה לא שהם גייסו פורום מוחים משלהם, בדקו אפילו בהליך מהיר ופרוביזורי, את ההמלצות של משרד הבריאות, ואמרו, זה נראה לנו סביר. לא היה תהליך. כלומר, האוניברסיטאות מעצם העובדה, והמחסנות מכללות אותו דבר, השכלה הגבוהה, מעצם העובדה, שלא יראו כגוף מאורגן, שמסוגל להנביא מתוכו, אד הוק, יש פורום מומחים עם מספר דיסציפלינות, שעובדים ביחד ומנסים להעריך, העובדה שזה לא קרה, מראה שהאוניברסיטאות אינן אלא הגוף שמשקף כיום את מבנה הכוח המדעי. ומבנה הכוח אומר כך, האוניברסיטאות מסוגלות רק לאשר את מה שמתרחש בתוך הדיסציפלינות, ומה שמתרחש בדיסציפלינות זה על מאמרים שמתפרסמים בתוך כתבי העת של הדיסציפלינה, שנערכים על ידי המומחים בדיסציפלינה ועוברים הערכת עמיתים על ידי מומחים בדיסציפלינה, ולכן, ואז מה שמתפרסם בכתבי העת של הדיסציפלינה נחשב נכון, ואם הוא קיבל המון ציטוטים בכלל,
כן.
זה מדאורייתא,
כן.
ולכן מקבלים את זה כנכון, ולכן הם לא מסוגלים בכלל לבוא ולאתגר את המערכת הזאת ולהגיד רגע, רגע, רגע. בתחום בריאות הציבור, מכיוון שכולנו שותפים, כי התברר שזה רלוונטי לכולנו, פה יש לנו מה להגיד, הם לא מסוגלים להגיד את זה, וזה חולשה בסיסית במדע, והעובדה שמעטים בלבד באקדמיה כיום, מייצגים ומתארים את הוויכוח, נקרא לזה את האיפכא מסתברא, היא לא תאמן, מכיוון שנניח שכל מה שאמרתי מתחילת השיחה בינינו הוא שגוי, ושלא כך צריכים להחזיק את כפות הידיים, אלא צריך להחזיק אותם כך, ושזה יהיה קראטה יותר נכון.
אבל אפשר ומותר לדון על זה.
במקום זה,
כן.
בואו נניח שכל מה שאמרתי לא נכון, כולל על הנשימה, כן. כולל בהיבטים של ביואטיקה, שעוד לא דיברנו על, כן, על הכללים הבסיסיים של אתיקה רפואית, שזה גם הסיסמה מאחורי הסמל של הגוף שלנו כיום,
כן.
של החזית המקצועית לאתיקה. העובדה שאין כמעט ויכוח, הרי מה זה משנה אם אני צודק או טועה. תשתמשו בי בשביל להסביר איפה טעיתי ולמה חייבים, ואז נוכל ביחד לשקול את התוצאות. ומה במקום? קודם כל מציגים אותי כמתנגד חיסונים. כאשר עשיתי את מה שלא יודע אם הייתי עושה היום, אבל חיסנתי את שתי בנותיי, בכל החיסונים המומלצים במשרד הבריאות, וזה שמאה שהיו קטנות, לכן אמר לא כולל פפילומה. מה המשמעות לחנות אותי מתנגד חיסונים? כאשר הפעם הראשונה שפרסמתי מאמר בנושא חיסונים הייתה לפני פחות משלוש שנים, ואז זה היה ביקורת על עמדת ארגון הבריאות העולמי, שהציג את מתנגדי החיסונים כאיום על בריאות הגלובלית, הוא קרא לזה הססנות חיסונים, ובכל התיאור של מה גורם בהססנות הוא שכח דבר אחד, היבט של בטיחות. עכשיו, למרבה הצער יצא לי להכיר משפחות שנהרסו או מתמודדות של כל החיים, או אנשים פרטיים שקרה להם נפגעו מחיסונים. עכשיו מסתבר שזה ידוע לכל.
אוקיי, תקלות היו תקלות קורות בעבר.
ולכן הם קיבלו פיצויים ויקבלו פיצויים, ומה נשאר אחר כך? נשאר הביטוי שהם משתמשים תמיד safe and effective, שזה תמיד ביטוי יחסי. סייף, כן, בטוח יחסית, כי אנחנו יודעים שמדי פעם יש תופעות לוואי, ואפקטיב, כן, יעיל, גם כן יחסי, כי אנחנו יודעים שמדי פעם זה לא עובד. ואז כשמשתמשים בשני ביטויים שהם ביחד יחסיים, מה המשמעות כאשר צריכים להחליט על מדיניות? איך אנחנו יודעים שתמיד זה מה שהם אומרים, כאשר ברגע שהם אומרים סייף אין אפקטיב, ברור שהם אף פעם לא מתחייבים על משהו שאפשר לבדוק אותם עד הסוף.
כן.
כי תמיד זה אפקטיב יחסית וסייף יחסי, והם מתחילים, ומה שהם אומרים תמיד,
שתיקת האקדמיה,
שלעולם לא יכול להיות שהם טעו.
שתיקה.
הם עוד אף פעם לא הודו בטעות, ואנשים שלא מסוגלים להודות בטעויות, זה אנשים שאפשר לסמוך עליהם.
כן. שתיקת האקדמיה כואבת כל כך, שהרי מהו דיון אקדמי? מהו מאמר ללא ביקורת עמיתים? מה טיבו? מהו דיון ללא איפכא מסתברא? יושבת לשכת עורכי הדין, למשל, מארגנת כנס באילת לפני כחודש. פאנל שלם שיושב ומדבר על גישת המשפט העברי לכפיית טיפול רפואי. כל המשתתפים, ללא יוצא מן הכלל, כולם, ביניהם פרופסור אביעד הכהן, שאני מרכין את ראשי, מכבד אותו מאוד, הייתה לי הזכות, עוד כתוארו אז, כן, דוקטור אביעד הכהן, לימדני זכויות אדם, ממנו למדתי משפט חוקתי.
כן.
יושב ונותן, שתיתי בשקיקה את מילותיו ואת מילותיהם של האחרים, ובכיתי. מכיוון שבדיון הזה, למשל, לא היה אחד שיציג איפכא מסתברא, והרי בהלכה היהודית אין הלכה שאין קימלי, כן? אין את האיפכא מסתברא.
ולכן שוב, א', מדובר כל המשטר הקורונה וכל התיאוריה מאחוריו היא עבודה זרה כפשוטו, מכיוון שאם למדנו משהו מהמקורות שלנו, זה קידוש הוויכוח.
כן.
כך בנויה ההלכה היהודית. ויש פה תהליך שהוא מנוגד לוויכוח, והדרת איפכא מסתברא. וזו הנקודה הראשונה. והנקודה המרכזית, ופה טוב שהגענו לאותו פאנל, מכיוון שאנחנו החזית המקצועית לאתיקה. וכאמור, הצגתי את עצמי כעוסק בביו-אתיקה, זה התחיל כביו-אתיקה סביבתית, והפך להיות גם בתחום הרפואה ובריאות הציבור, מזה שנים. ושם יש עקרונות בסיסיים, שהתקבלו מזמן וכולל עוגנו באמנה הבינלאומית של אונסקו על ביו-אתיקה, שאושררה במרבית מדינות העולם, כולל בישראל, וכאשר הקתדרה של ביו-אתיקה העולמית יושבת בישראל, מופקד הקתדרה לדעתי עד היום או עד לא מזמן, פרופסור אמנון קרמי, שופט לשעבר, והמוסכמות שגם באותה אמנה בינלאומית הם א', הסכמה מדעת, שזה באנגלית informed consent, הסכמה מיודעת. ההבדל בין דעת, הסכמה מדעת למיודעת, הביטוי של הדעת, דעת זה קודם כל ידיעת טוב ורע. עץ הדעת, טוב ורע. קודם כל אתיקה. דבר ראשון. הסכמה מדעת ללמוד להבחין בין הרע והטוב.
אם נפשט את זה ל...
והסכמה מדעת להבין מה נדרש מן, ושההחלטה היא שלי ושלי בלבד. וכל אמצעי התמריצים, תו ירוק או שמח כדוגמה, כל התמריצים פסולים בעיקרון מהסיבה הזאת.
נכון.
והעיקרון השני, שזה הלוגו שנבחר לחזית המקצועית לאתיקה, פרימום נון נוצרה. קודם כל, אל תזיק, מכיוון שגם אם באתם מכוונות הטובות ביותר, ובואו, מעיקרון החסד במדע, בואו נייחס לכל בני הפלוקתה שלנו בתחום בריאות הציבור והנלווים להם, בואו נייחס לכולם כוונות טובות בלבד. אבל גם אנחנו יודעים שהדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, ולכן ייתכן שנפלה שגיאה, ולכן אמורה להיות הטיה לכיוון של אי עשייה, שזה אגב עיקרון טאויסטי, אי אפשר לעשות טאי-צ'י בלעדיו, עיקרון של אי עשייה שאומר,
שווה אל תעשה
אם יש חשש לפגיעה. עכשיו תראה, מה זה חשש לפגיעה? בתחום של 100 מטר סביב המקום שבו אני חי כיום, ידועים לי על שני אנשים צעירים עם תופעות לוואי קשות, ובן משפחתי עם דלקת בקרום הלב בן 22. עכשיו, וגם סטודנט שלי שפגשתי במקרה שסיפר לי גם. זה אומר שאנקדוטלית יש סיכון שיש שמשהו בפעולה שאנחנו עושים עלול להזיק. זה כבר גרם לנזקים. ועכשיו השאלה, מה התועלת הגדולה יותר? רגע, רגע, רגע. גם אם אתם צודקים, בטח לא מצדיק כפייה, בטח שלא מצדיק אכיפה. השאלה אם מצדיק המלצה היא פתוחה ומחייבת דיון מוקדם, והדיון הזה צריך היה לעשות עם אנשים, עם הקיצוניים, סליחה.
ולמה הדבר דומה?
רגע, תרשה לי. עם הקיצוניים, למה? תראו, השתתפתי במוצא שהאחרון בהפגנה בפרדס חנה, שלא דווחה בתקשורת. מותגה באיזשהו דיווח בדיעבד, היו שם כ-2,000 אנשים, כהפגנה של מתנגדי חיסונים. הדברים ששמעתי מהאנשים שם מאוד לא נעמו לליבי. מכיוון שאנשים דיברו במונחים של, תרשו לי להגיד, של שואה. של קורה פה משהו שלא יעשה. שאנחנו מאוימים בריאותית במשטר שלא יפסיק לפני שהוא מחסן את כולנו במה שמתחשק לו. ומי יודע מה יתחשק לו בעתיד? יחסן או יתמטש או לא משנה מה. עכשיו בואו נניח ש... אתם יודעים, בכל קבוצה יש את אלה שהם עלולים להיות בהתקף פאניקה. יצרתם מדיניות שיצרה התקף פאניקה. בואו נניח שכולם בעזיות, אותם הייתם צריכים לקרב. לדבר איתם, להסביר להם, להגיד, רגע, רגע, הנה, אתם רואים אנחנו מפסיקים. סליחה, בואו נבדוק, ואחר כך, אם נתפזר בי הסכמה, אנחנו נפזר הסכמה, המלצה שלא לא מקובלת עליכם. אבל ברור שבכפייה כבר אי אפשר, כי אנינו עלולים לגרום לפגיעה. עכשיו, אם כבר פגעו במשפחתי פעם אחת, בן של בת דודתי, אם כבר פגעו במשפחתי פעם אחת, איך אפשר לקחת סיכון של פגיעה נוספת?
כן, כן. למה הדבר דומה? הנה, אפרופו, כן.
ותרשה לי, סליחה, עוד משפט אחרון. משהו באתיקה, כן, יש עוד חלק באתיקה. וזה, ואהבת לרעך כמוך, ומה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. עכשיו, אינני מכיר אף אחד, שישמח להיות מהצד השני. ומהצד השני זה אנשים כמוני, שמחמיצים הערב חתונה משפחתית מאוד חשובה להם, שלא היה שום תסריט בעולם שהייתי פה איתך באולפן, ומחמיץ את החתונה הזאת, שנמצאים שם האנשים שהכי אהובים עליי ויקרים לי במציאות. מכיוון שהעולם פועל על פי תקנות התו הירוק, וצריך להציג או חיסון או בדיקה. עכשיו, שימו עצמכם בנעליי, סליחה, הולך יחף, קבוע, זה חלק מהמחקר שלי, רץ בשטח מרחקים ארוכים, כפות הרגליים שלנו זה נהדר, נפרנו בצלם, אנחנו יכולים להיות בריאים, מקבלים כל מה שאנחנו צריכים מהטבע, בין 55, ולא הייתי חולה מאז שנת 2009, ואם יהיה חולה בקרוב, זה תיקון קטן וישאר בריא. אז אחרי שאמרתי את זה, ואהבת לרעך כמוך, ומה ששנו עליך אל תעשה לחברך, וזה חלק מהמושג שלנו, של אתיקה מקצועית. תודה.
לא, זה לא רלוונטי. אנחנו, אני חושב שנוכל לסכם את הדברים, אנחנו כבר יושבים שעה ורבע, כאמור, חלק ראשון בלבד, יש לנו עוד הרבה מה לומר, עוד לא אמרנו ולו קצה קצהו של עניין.
וכאמור, ההתייחסות למאמר הייתה לא מכיוון שהוא היחיד, יש נוספים, כולל על המסכות, אלא מכיוון שיורם מתייחס אליו כאל נבואי, ובעיניי תרשו לי, בשלב מסוים הדברים היו כל כך ברורים, שאי אפשר היה להיות אחרת. ולכן גם היה, כן, הדברים היו ברורים לא רק לי, אלא גם לשותפיי לכתיבה, וגם לאנשים כמוך. והדברים הם, במילה אחת שלא ייתכן, לא ייתכן, על סמך ההלכה שלנו, שיש בתוך הוויכוח ההלכתי על השאלה בדבר המשבר המשטר הכתר, שלא יכול להיות שיש רק דעה אחת והיא בלתה.
כן.
לא יכול להיות שאין איפכא מסתברא. ולכן התפקיד שלנו זה להיות איפכא מסתברא, זה התפקיד ההלכתי שלנו. ואנחנו דוחים את העקרונות הבסיסיים של משטר הקורונה כעבודה זרה, מסיבה פשוטה. אמרנו, מחייבים אותנו לפחד תמיד, מחללים את צלם האדם, גם באופן שבו הנשימה פועלת, אתם מבינים שהמסכה מנוגדת לכיוון של החיוך. המשיכה, ככה, תנסו בבית. ככה מחייכים זה אל האוזניים, ולא משיכה של האוזניים. כך מאבדים את החיוך. יראת קורונה במקום יראת השם. אנחנו צריכים להאמין שיש אתגר כל כך מסוכן שהוא מצדיק הכל. הכל זה שינוי המשטר הפוליטי והפרת כל זכויות הפרט.
לומר שעוד לא הגענו אפילו לא לרבע מהמאמר, הרבה פחות. המאמר הזה עוד...
ונמליץ לכם גם על נוספים ולא רק שלי.
כן, ואנחנו רוצים לומר...
וככה כזכור מומלץ.
חשוב לי להדגיש את העניין של שתיקת האקדמיה, שהיא כואבת לי מאוד, לא זו בלבד שנחסמה הדרך לאיפכא מסתברא. האקדמיה הייתה הראשונה להפר את החוק. על מה אנחנו מדברים? התו הירוק, אני לא יודע אם אתם יודעים, התו הירוק, מה שנקרא התו הירוק, לא חל על מוסדות החינוך, על האקדמיה, הרבה לפני שהוא הפסיק להיאכף במוסדות האלה. יכול להיות. לכאורה לא, נוגד את החוק. כלומר, אנשים באו להיכנס לאוניברסיטאות, לא נתנו להם, סטודנטים, לא נתנו להם להיכנס, מכיוון שהם לא הזריקו את הדבר הזה, או לא דחפו מקל מטומטם, מטונף לאף. הם לא יכלו להיכנס, למרות שהחוק לא קבע כך. החוק התיר להם להיכנס. מה עשו? כאמור, בדיקטטורה אין דין, לא צריך דין. האש, פרופסור אש, כתב מכתב לראשי האוניברסיטאות, דניאל, כתב להם מכתב, כן, זה אכן לא אוכל, התו הירוק כבר לא אוכל, אבל ראוי לשמור על בריאות המרצים והסטודנטים, כן, הוא קרץ לו קריצה, וזה נגמר, כן. ככה מתנהלת מדינה מסודרת, ככה מתנהלת מדינה דמוקרטית, בקריצה, עושים עבירה, זו עבירה על החוק. הרי עקרון החוקיות קובע, נזכור, של הרשות, מה שלא מותר, אסור. ההפך מן הפרט, לפרט מה שלא אסור מותר. אם כן, אם לא הותר לכם לעשות את זה, אז אסור לכם לעשות את זה. זה לא שלא מותר, זה אסור.
תרשה לי שבאותו הקשר, ובזה אפשר לסיים, ממש ערב הקורונה, פברואר 2020, התקיים כנס, פורום מומחים, על סיכונים של קרינה בלתי מייננת, כולל סוללרי, וי-פיי וכדומה. השתתפו שם טובי המומחים בארץ, וגם בחול, חלקם מרחוק. ואמור היה להתקיים גם כנס ציבורי באותו זמן, במקביל, שבוטל. עד היום לא נתנו נימוקים לביטול, אבל הנקודה היא כזאת. אנשי בריאות הציבור לא מפחדים מחשיפה לקרינה, לזיהום אוויר, לזיהומי רעש, לכל הגורמים הסביבתיים למחלות. הם מפחדים אך ורק מווירוסים. ולצערי, האקדמיה שיתפה פעולה עם הצורה הזאת של להסתכל על בריאות הציבור ועם המדע. מעבר לכך, תרשה לי, בתור מי שהיה מעורב בעבודה ציבורית, מעורבות ציבורית, גם פעיל סביבתי וגם פעיל חברתי וגם בתפקידים בכירים, בכל מיני הקשרים, עדיין האקדמיה זה המקום הכי טוב שראיתי. חיי, רוב המקומות, רוב הזמן, עובדים מדהים יחסית להטיות ולבעיות שאפשר היה למצוא במקומות אחרים. מה הבעיה? שבמיקרו האקדמיה עובדת מדהים, ולכן כל פרופסור באמת מאמין שכל השארים כמוהו, ובאמת רובם כמוהו, וכולם עושים את, מה, את המיטב בתחום שלהם, ולכן המדע ככלל וגם האקדמיה עובדים נכון. והם לאו שהם לא מבינים זה שהחולשה היא תמיד באינטגרציה, זה בחוסר היכולת לייצר מדע מבט מערכתי, בין תחומי, רב תחומי. עובדה, ראינו איך ההיררכיה כיום עובדת. קודם כל זה אנשי בריאות הציבור, ומי שהם מוכנים להתייעץ איתם, שזה נגיד כל מיני פיזיקאים, שקודם כל צריכים לקבל את כל הנחות המוצא של האפידמיולוגים, בשביל להכניס את ההנחות לתוך המודלים שלהם, ולכן אין קשר בין המודלים שלהם לבין אפידמיולוגיה. ואחר כך הכלכלנים, שמנסים להביא את הכלכלה למינימום, או שאפשר לקיים תוך כדי שהורגים את כל מה שלכאורה לא הכרחי, שזה התרבות, זה הספורט, זה כל מה שאמור היה לעבוד כמו שצריך. למשל, משחקי כדורגל בלי קהל, כל מיני אולימפיאדה בלי קהל, כל מיני המצאות שלא יכול להיות שהן נכונות.
אוקיי.
בנימה אופטימית זו.
בנימה אופטימית זו, אנחנו מבקשים לומר לכם תודה על שהקדשתם לזמנכם. כאמור, פתיחתה של סדרה שכזו, ותודה רבה.
ובהצלחה לחזית המקצועית לאתיקה, שכוללת המון אנשים מדהימים,
כן.
שנכיר אותם בתוכניות הבאות.
תודה, להתראות.
תודה רבה לכם.